תתארו לעצמכם מצב שיושבת קבוצה של 20 המשפחות החזקות ביותר בסין, וצריכות להחליט ביניהם על חלוקת העוגה. אין איזה שם מנגנונים ממוסדים שיחריעו בשאלה הזו, אין מערכת של איזונים ובלמים, וכמובן שמאבקי הכוח הם עצומים. עכשיו, איך הם מתנהלים ומה קורה בדיוק בפנים? אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע. אנחנו יכולים להעריך, ובוודאי שזה רק מוסיף למצב המורכב גם ככה של הפוליטיקה והכלכלה בסין.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את דוקטור יורם עברון, חוקר סין מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה.
אז ראיתי השבוע את משחקי הדיונון, כמו שהמלצת, ואני מודה שלא היה לי קל בכלל. למרות שהבן שלי סיפר לי שכל החברים שלו ראו את הסדרה הזאת, בכל מקרה זה היה די מטלטל לצפות בה.
כן, ענת, מאז שהמלצתי לך לראות את הסדרה, סיימתי לראות אותה. באמת גם בהמלצה של חברים, שראו בה משהו שמתחבר לרוח הזמן הזה. אני לא אעשה כאן ספוילרים, סקוויד גיימס מתחברת לסנטימנט אנטי-קפיטליסטי, אבל אני לא בטוח שזאת הסיבה העיקרית להצלחתה. התסריט והמשחק לדעתי הצנועה הם די בינוניים בסופו של דבר, אבל יש הרבה אלימות ובעיקר הפתעות ותפניות, ואולי מכאן הצלחתה העיקרית של הסדרה. אני לא בטוח שזאת יצירת האומנות שתעורר בקרב הדור הצעיר רעיונות לארגון מחדש של הכלכלה והחברה המודרנית. ואגב, אם את רוצה באמת לראות טלוויזיה נהדרת, גם מבט מסוים על קפיטליזם, אני מציע לך להתחבר לסדרה אחרת, ליורשים, סקסשן. העונה השלישית מתחילה מחרתיים. שם כבר יש תסריט, משחק ודמויות די מדהימות. במידה מסוימת זה גם משחקי דיונון, אבל הפוקוס כאן הוא על משפחת אוליגרכים השולטת בקונצרן עיתונות ענק.
אני עדיין מנסה להתאושש גם עם משחקי הדיונון, אז נראה לי שאני אסתפק בחתונמי. אני יכולה להגיד לך כן, שמשחקי הדיונון מייצרת הרבה מאוד רעש בקרב בני נוער, והרבה מהם כבר משחזרים את המשחקים, בינתיים הם לא הרגו אף אחד, ובוא נקווה שזה יישאר ככה.
כן, אני לא בטוח כמה מבני הנוער והצעירים מבינים את המסר שהיה לסדרה הזאת, הם מתחברים שם כנראה למשהו אחר.
טוב, לא נשאר בדרום קוריאה בפודקאסט הזה שלנו, אלא נתמקד הפעם בסין, השכנה הגדולה והחזקה שנמצאת בסחרור, מה שקורה שם היום פשוט מטורף. בחודשים האחרונים, השלטון הסיני בהובלת שי ג'ינפינג, מסתער בכל הכוח כדי לרסן את הכלכלה החופשית וליתר דיוק את החברות הגדולות ואת הבעלים שלהן. הוא מנהל קמפיין נגד העסקים הפרטיים, משנה חוקים ותקנות ומנסה להגביל את כוחם בכל דרך. בדרך הוא גם מוסר על שימוש בקריפטו ומאיים על טיואן. בקיצור, נראה שמישהו שם למעלה אולי קצת נלחץ מהכוח הכלכלי והפוליטי שצברו חברות סיניות כמו אליבאבא, דידי, שמחזיקות בהרבה מאוד מידע וכסף ויכולות, או שאולי הן כבר, מהוות איום על יציבות המשטר.
ענת, זה לא רק חברות טכנולוגיה. שי ג'ינפינג החל, לדעתי, לארגן מחדש את הכלכלה של סין, ואולי את המשטר בסין. בשני העשורים האחרונים, אולי יותר, היזמים, הטייקונים והמיליארדרים הסינים, שכמובן רובם קשורים למפלגה הקומוניסטית הסינית, היו הכוכבים הגדולים של הסיפור הסיני והחברה הסינית. עכשיו שי מסמן כיוון חדש. חברות הענק צריכות לשרת את המדינה ולא להפך. עידן הטייקונים הסינים אולי מסתיים. לשי יש רוח גבית די משמעותית לדעתי, והיא שגם בארצות הברית גובר בשנה האחרונה הסנטימנט השלילי נגד חברות הענק והמיליארדרים, והביטחון העצמי של הסינים היום במודל שלהם הולך וגדל. הם מרגישים שהם יכולים ללמד את כל העולם איך עושים קפיטליזם מנוהל, איך עושים פיתוח כלכלי. ובאמת מי שרואה בעשור האחרון, בשני עשורים האחרונים, את ההתפתחות הכלכלית האדירה בסין, את התשתיות הציבוריות, את הבנייה, את הטכנולוגיה, את הצמיחה ואת ההתעצמות ברוב התחומים, בהשוואה לעתים לקיפאון בארצות הברית בתחומים האלה, לא יכול שלא להרהר בשאלה איזה מודל עתיד לנצח בעשורים הקרובים. פעם התשובה הייתה לכאורה ברורה מאליה. עכשיו הסינים מחליטים להגדיל את הבידול שלהם מארצות הברית ומהעולם המערבי. הממשל הסיני רוצה לקבוע כללי משחק חדשים כמעט בכל תחום.
כן, ויש כמובן גם את בועת הנדלן המתפוצצת, כשהביטוי הבולט שלה או הקשיים שאליהם נתקלעה חברת אברגרנד, חברת הנדלן השנייה בגודלה בסין. יש לה כ-1,300 פרויקטים של בנייה ביותר מ-280 ערים ברחבי סין. החברה שנוסדה ב-1996, היא מציעה גם שירותים פיננסיים, והיא עוסקת גם בתחום הבידור והמכוניות החשמליות. לחברה יש היום חובות של 300 מיליארד דולר, ואם היא תקרוס, זאת תהיה נפילה מהדהדת שתשפיע על כלכלת סין, ואולי אפילו מחוץ עליה.
האמריקאים הזרימו טריליוני דולרים לשוק ההון כדי למנוע בקורונה גל פשיטות רגל אדיר. הם הזרימו סכומי עתק גם, כזכור לנו, לחלץ את הבנקים בשנת 2008. באמריקה יש כבר שנים מדיניות כלכלית שמאורגנת סביב הרעיון של שמירה על וול סטריט. לכאורה תמיד כמובן כדי להציל את הכלכלה, אבל לפעמים הקשר בין מחירי המניות בוול סטריט לבין הצמיחה הוא קלוש. אצל הסינים, שי מסמן כי המדיניות הכלכלית נועדה קודם כל לשרת את המדינה, את היעדים שלה, את הצמיחה, ולא את השכבה של בעלי המניות הגדולים בבורסה.
אז מה בעצם רוצים הסינים? האם הפעילות שלהם נועדה לרסן את החברות שגדלו יותר מדי? האם רוצים לצמצם את אי השוויון? או שמדובר במהלך פוליטי שנועד לשמר את כוחו של הממשל ואת כוחו של העומד בראשו? כדי לנסות ולהבין את אותם זרמים תת-קרקעיים שפועלים מתחת לפעולות הללו של הממשל הסינים ואת ההשלכות שלהן על סין ועל מי שעושה עסקים בסין בכלל על כל העולם, הזמנו לאולפן שניים שמכירים את המעצמה הכלכלית די מקרוב, דוקטור יורם עברון, חוקר סין מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, ויובל ויינרב שמייעץ לחברות וסטארט-אפים בנוגע לשוק הסיני על כל נגזריו. פרסומת אחת ומתחילים.
שלום, כאן אפרת שפירה רוזנברג, ואני שמחה להזמין אתכם להאזין להסקט מפלגת המחשבות, שבו מיכה גודמן ואני צוללים אל תוך הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית.
20 פרקים המוכיחים שההגות שמאחורי הפוליטיקה יותר מעניינת מהפוליטיקה.
העונה הראשונה כבר באוויר, ובקרוב גם העונה השנייה. עכשיו, באתר בית אביחי ובזירות ההסקטים המובילות.
שלום יורם, שלום יובל.
שלום ענת.
שלום ענת, שלום גיא, שלום יורם, שלום לכולם.
אז הצגנו בהתחלה בעצם את כל הפעולות של הממשל הסיני מהחודשים האחרונים כנגד חברות פרטיות, ואני רוצה לשאול אתכם אם פספסנו משהו.
יש המון, המון, המון דברים שקורים. בחודשים האחרונים במיוחד, התחיל כבר בעצם לפני שנה, בוא נגיד, התחילו לסמן את הכיוון, אבל בחודשים האחרונים באמת הקצב הוא די מטורף. אני חושב שהכל בסופו של דבר קשור לאיזושהי תמה כללית, אבל באמת שכל נושא מהם הוא נושא לגופו. כלומר, אפשר לחלק בעיניי את הרגולציות, כל הרגולציות שאנחנו רואים, לארבעה סוגים עיקריים. סוג אחד, שאולי הסוג הכי קלאסי שאנחנו מכירים גם מהמערב, זה כל נושא ההגבלים העסקיים באמת. זה למשל מה שקרה עם הכנס שאליבאבא קיבלה, ועכשיו ממש לא מזמן מייטואן, ענקית השליחויות והדירוג בתי עסק ודברים כאלה. נושא נוסף הוא כל נושא היציבות הכלכלית, שזה באמת מה שהזכרת עם נושא הביטקוין, ולמשל הרגולציה שהייתה סביב אנט גרופ, שהייתה מאוד מפורסמת שעצרו את ההנפקה שלו בשנה שעברה.
ואז ג'ק מה ירד למחתרת.
כן, אני חושב שבסופו של דבר הוא, בוא נגיד, הוא לא נעלם, אבל בסדר, זה אולי הערת צד. ושני הנושאים הנוספים, אחד זה כל נושא הדאטה, שהוא נושא אדיר וענק ומורכב, ולדעתי מה שסין עושה בנושא הזה, זה מערכת של חוקים ורעיונות, שגם אם לא יומצו כמו שהם במדינות אחרות, הם בהחלט דוגמה מאוד מעניינת שאפשר ללמוד ממנה. לאיך מתייחסים לכל נושא הדאטה והמידע, וזה גם מתקשר אגב לדברים שדיברתם עליהם פה בפרקים קודמים של כל ה... למי שייך המידע ומי יכול לעשות איתו מה, ואיך משתמשים בזה בעצם כמשאב כלכלי ולא כפשוט משהו ששייך לכמה ענקיות טכנולוגיה שמתייחסות אליו כנכס בלעדי שלהם. והנושא האחרון הוא נושא הרבה יותר מופשט ואמורפי, שזה בעצם דברים שהם במדיניות הסוציאלית, כלכלית, חברתית, שהמפלגה בסין מנסה להנהיג, שזה למשל כל נושא האדטק, טכנולוגיית הלימודים, ובכלל הלימודים בתשלום, בוא נגיד, בתי הספר הפרטיים ודברים כאלה.
יש התעלם המון המון מגבלות בחודשים האחרונים.
נכון, נכון, אבל מה שאני חושב שמעניין, ושהרבה פעמים לא מקבל באמת את היחס הנכון בתקשורת המערבית, זה שכל אחד מהרגולציות האלה שנראות כאילו מתאמרים בחברות הטכנולוגיה הגדולות ומרסקים את השוק החופשי, יש חשיבה מאוד סדורה מאחורה, לכל רגולציה כזאת יש סיבות מאוד ברורות ללמה עושים אותם, אפשר להתווכח אם הן נכונות, אם הן כדאיות או לא, אבל זה לא מגיע מתוך איזשהו נטו התאמרות, גם אם כמובן חד משמעית יש פה עניין של לרכז את הכוח בידיים של המפלגה, שזה תמיד הדבר
ש... ולפגוע בעסקים פרטיים. יורם, בחודשים האחרונים באמת רואים שינוי במדיניות הסינית, וחזרה למעשה מהרבה מהרפורמות שאפשרו לאורך הדרך את צליחתן של אותן חברות פרטיות. ואני רוצה לשאול אותך, מתי בעצם התחיל שינוי המדיניות הזה, אם בכלל יש פה שינוי במדיניות? ומה מסתתר? יובל אומר, יש פה איזשהו היגיון, ואין איזה מטרה להתאמר, אבל השאלה אם יש פה איזשהו היגיון פוליטי מעבר להיגיון הכלכלי.
קודם כל, מה שאנחנו רואים בשבועות או בחודשים האחרונים, זה באמת סי של תהליך שנמשך למעשה מתחילת הקדנציה של סי ג'ינפינג, 2012-2013, ולמעשה בשנה האחרונה, אולי שנתיים או אם רוצים לנעוץ כחנץ יותר רלוונטי ובהקשר רחב, זה אולי תחילת מלחמת הסחר עם ארצות הברית, 2018, והמהלכים האלה, תכף אני אגע בכמה נקודות, יכול להיות שדווקא הם מציגים באור אחר את ההתייחסות הסינית למודל שלהם. זאת אומרת, גיא הציג קודם תמונה של ביטחון עצמי והישגים למודל הכלכלי הסיני, אבל יכול להיות שהמהלכים האלה מראים דווקא על דבר הפוך, דווקא על תחושת חוסר ביטחון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הקמפיינים האלה שמתרחשים בחודשים האחרונים, אני כאן ריכזתי איזושהי רשימה, הגעתי כמעט ל-20 ענפים שנמצאים תחת התקפה.
אתה יכול לתת דוגמאות, למשל,
כן,
למשהו
כן,
שאנחנו
בוודאי,
לא נתנו?
בוודאי, חוץ מאותן חברות פינטק ואי-קומרס, יש גם התקפה על חברות שרינג, השכרה וכולי, תעשיית היופי והקוסמטיקה, כל תרבות הסלבים, תעשיית הגיימינג, כמובן הימורים, קזינויים, כמובן קריאת ביטקוין, ועוד, שורה ארוכה. עכשיו, אם אני... מנסה להסתכל מה משותף למגזרים, לתעשיות האלה, ומנסה לחפש מניע של המפלגה, מכיוון שאין ספק שיש כאן מחשבה מתוכננת, זה לא קפריזי, אני רואה כאן שני דברים מרכזיים. קודם כל, במישור הפוליטי-חברתי, ניסיון לנקות את סין, את החברה הסינית, מהשפעות שליליות, מה שהם מגדירים, השפעות קפיטליסטיות, וגם תרבות הסלה בעוד תעשייה שנמצאת תחת התקפה, להחזיר במידה מסוימת את התוהר, אני לא אגיד מרקסיסטי, לניניסטי, מאויסטי, אבל בוודאי את הערכים המאויסטיים, נגיד הקומוניסטיים המרכזיים, ומבחינה כלכלית, למגר גורמים שמערערים יציבות, כל מיני סחר ספקולטיבי, אימורים, בעצם להחזיר את השליטה למפלגה.
יורם, לפני שאנחנו חוזרים כמובן למניעים של השלטון הסיני, כשאני שומע את הרשימה של הענפים שבהם השלטון הסיני עכשיו יותר מעורב, אני אומר לעצמי, אוקיי, הם רוצים לבסס את השליטה של המפלגה, אבל בגדול, כל הענפים האלה וכל התופעות האלה שהם נלחמים בה, זה דברים שגם במערב יש ביקורת חריפה עליהם, לפעמים יותר, לפעמים פחות, וגם במערב יש פוליטיקאים ואנשים שאומרים שצריך לרסן את הדברים האלה. כלומר, אנחנו לא רואים שם משהו שהוא מופרך לחלוטין במונחים של מה שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם.
אני חושב שהשאלה הגדולה זה לא מה, איזה תעשיות או איזה מגזרים הם מנסים להחליש, אלא איך הם עושים את זה. כמובן שגם במערב יש ביקורת על לפחות חלק לא קטן מהתעשיות והתחומים האלה, אבל האמצעים שננקטים כדי להחליש אותם, זה אמצעים שכלולים במסגרת החוקית או החוקתית הקיימת. בסין, לעומת זאת, זה נעשה בדרכים כוחניות לפעמים, דרכים לא צפויות, דרכים שבסופו של דבר מערערים את היציבות ואת תחושת הביטחון של היזמים. וזה אולי הדבר החשוב ביותר של אותם גורמים פרטיים, שוק פרטי, וזה מה שמניע את הכלכלות בכל העולם, יזמות ובמיוחד יזמות פרטית.
יכול להיות שזה שמנסים לפגוע אולי בתאגידים הכי גדולים שם, זה כדי להעביר מסר שאף אחד לא גדול מדי בשביל המשטר עצמו.
זה מאוד ברור. אחד הדברים שהמפלגה הקומוניסטית הסינית אף פעם לא אהבה, זה מוקדי כוח מתחרים. זה נכון מחוץ למפלגה, וזה נכון גם בקרב המנהיגים. זאת אומרת, אנחנו אומרים המפלגה הקומוניסטית נוטה לזה, נוטה לשם, רוצה את זה, רוצה לשם, כאילו מדובר בגוף הומוגני, מונוליטי, וזה לא המצב, וזה אף פעם לא היה המצב. גם בתוך המפלגה יש מאבקי כוח, וצריך לזכור, זו נקודה מאוד חשובה, שכל אותם גורמים, כל אותם בעלי הון, ג'ק מה, ואנשים אחרים, הם כולם או חברי מפלגה, או קשורים למפלגה. ומאוד יכול להיות שבשלב מסוים, סי ג'ינפינג, בגלל האישיות שלו, בגלל הנסיבות הפוליטיות שבהם הוא פועל, מרגיש מאוים. עכשיו, זה מוזר, אנחנו דיברנו לפני רגע על ביטחון עצמי, והוא מוכתר בכל מיני מקומות, כמנהיג החזק ביותר שהיה בסין אי פעם, איפה זה ואיפה תחושת חוסר ביטחון, כנראה שתחושת חוסר ביטחון זה דבר שמלווה את המשטר הקומוניסטי הסיני מאז ומתמיד, וזה לא נעלם.
יורם, יכול להיות שיש כאן מאבק בין אליטות, יש לנו את המשפחות העשירות, המיליארדרים, הטייקונים הגדולים, שכמובן רובם קשורים ישירות למערכת הפוליטית, ודור חדש של טייקונים מולטי מיליארדרים שקם בעשור שניים האחרונים כתוצאה מהצמיחה הכללית בעולם בתחומים רבים ובוודאי בסין, ובעצם אנחנו רואים מאבק בין שתי קבוצות של בעלי הון.
אתה נוגע כאן באחת הנקודות הרגישות ביותר, גיא. מדובר הרבה על המודל הפוליטי הכלכלי הסיני, עד כמה הוא מוצלח, והוא באמת מוצלח בהרבה מאוד היבטים. יחד עם זאת, החולשה המרכזית שלו, והיא תמיד הייתה כזו, למעשה מתחילת שנות ה-90, שאז הוא עוצב כמו שהוא עוצב היום, זה סוגיית חילופי השלטון. איך קובעים מי יהיה המנהיג הבא? והנושא הזה אף פעם לא הוגדר בצורה מספקת. וזה מרחף, זאת אומרת, תתארו לעצמכם מצב שיושבת קבוצה של 20 משפחות לצורך העניין, 20 המשפחות החזקות ביותר בסין, וצריכות להחליט ביניהם על חלוקת ההוגה. אין איזה שם מנגנונים ממוסדים שיחריעו בשאלה הזו, אין מערכת של איזונים ובלמים, וכמובן שמאבקי הכוח הם עצומים. עכשיו, איך הם מתנהלים ומה קורה בדיוק בפנים? אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע. אנחנו יכולים להעריך, ובוודאי שזה רק מוסיף למצב המורכב גם ככה של הפוליטיקה והכלכלה בסין.
בעצם אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, למרות שסין היא המדינה הגדולה בעולם, האם סין היא באמת מדינה קומוניסטית, או שסין היא אוליגרכיה?
קומוניזם זה מונח רחב מאוד שיכול להכניס בתוכה הרבה מאוד דברים. אני חושב שהמושג קומוניזם במובן הבסיסי ביותר שלו לא תקף. זאת אומרת, מה זה קומוניזם? קומוניזם זה ביטול הבעלות הפרטית על ההון, על הרכוש. זה כמובן לא רלוונטי בסין. בסין יש רכוש פרטי, גם חוקית, וזה לא העניין. זה שהמשטר ריכוזי, בוודאי שהוא ריכוזי. אם צריך להגדיר את מבנה או צורת השלטון הסיני, הייתי מגדיר את זה כקפיטליזם עם מעורבות עמוקה מאוד של המדינה, שמתנהל במערכת פוליטית ריכוזית מאוד.
צריך לזכור שבעוד שנה בעצם התקיימו הבחירות הפנימיות במפלגה הקומוניסטית הסינית לתפקיד המזכיר הכללי.
לכאורה בחירות, או לא לכאורה, אני לא פה כדי לשפוט, אבל הבחירות הן בתוך המפלגה הזאת. זאת אומרת, אנחנו חושבים על בחירות, מכסה את כל האוכלוסייה. לא, לא, זה בתוך המפלגה. עכשיו, כמובן, המפלגה זה לא גוף קטן במיוחד ואקסקלוסיבי, זה גוף של 90 מיליון איש, אפילו יותר, אבל בסופו של דבר זה עניין של מינוי. זאת אומרת, הצמרת של המפלגה, ההנהגה הבחירה ביותר, יושבים האנשים, מתכנסים ובתהליך מיקוח כנראה מאוד קשוח, שכולל את אותם ממדים שגיא הזכיר לפני רגע, מחליטים בסוף על...
אז יכול להיות ששי פשוט רוצה לבצר את כוחו, ליאן, לבסס את כוחו לקראת אותן בחירות במרכאות.
זה אני חייב להגיד רק בהקשר של שי, שזה פשוט קשה מאוד להתווכח עם העובדה שהוא המנהיג הכי חזק, או מאז מה, או לפחות מאז דנג שאופינג שהגיע אחריו, או לא מיד אחריו, אבל המשמעותי אחריו. אני מוכן לשים, להשתתף בכל סוג של אימור על זה שהוא יהיה בקדנציה השלישית, וכנראה שגם ברביעית, אם הוא ירצה, הוא ביצר את הכוח שלו בצורה באמת חסרת תקדים, במיוחד ביחס לשניים שהוא לפניו, הוא וג'יאנג. ובהקשר למה שיורם אמר גם באמת, יש, זה נכון שתמיד יש את הקבוצות השונות בתוך המפלגה, אבל אחד הדברים ששי עשה ממש כשהוא התחיל עם הקמפיין אנטי שחיתות שלו, זה לדאוג להחליש מאוד את הכוחות האחרים במפלגה, שבטוח שעדיין קיימים, אבל אני חושב שהכוח שלו כרגע הוא בלתי מעורער, ואני לא רואה שום סיטואציה, כמובן, כמה שקשה להגיד את זה כשאתה לא נמצא בדיונים של הפוליטביורו.
יובל, כמה פעמים בשנה אתה נמצא בסין?
עד לפני הקורונה הייתי שם בערך פעם בחודש, מאז הקורונה לא הייתי שם בכלל, לצערי.
כי יש לי שאלה מוזרה אליך, האם שאתה יושב פה איתנו באולפן ומדבר איתנו בפודקאסט, אתה צריך לברור ולמדוד את כל מה שאתה אומר, בגלל שאתה מייעץ להרבה חברות בסין?
אני לא מרגיש ככה. אני חושב שבוא נגיד, אם הם מתרגמים את הפודקאסט מעברית לסינית ובודקים אותי, סחטן עליהם, מגיע להם לדעת, בוא נגיד זה ככה.
אני רוצה לעבור לנושא אחר שמאוד מעסיק את השלטון הסיני, והוא העניין של המידע אולי, של הידע. ושתי החברות שאולי הכי מטרידות אותן הן דידי ואליבאבא. במקרים האלה בעצם, מלבד הכוח הכלכלי שהן צברו, מחזיקות במידע יקר ערך לשלטונות. אז בואו נדבר באמת כמה העניין של המידע הזה מטריד את הסיני, כל העניין הזה של ביטחון, וכשמדברים עליו, מה זה אומר ומה ההשלכות של הגבלה של החברות האלה.
אז באמת, נושא הדאטה, אני חושב, זה הנושא הכי מעניין, גם בגלל תחום העיסוק שלי שקשור אליו בהרבה מובנים, אבל בכלל, לדעתי מה שסין עושה שם היום, הוא ממש מהפכני. מה שהם עשו בעצם, זה לא רק בהקשר של דידי ואליבאבא, עם דידי באמת זה היה, כל הבלגן שהיה השנייה אחרי שהם יצאו ל-IPO, היה באמת בגלל העניין הזה, הממשל בעצם דרש מהם לעבור, או יותר נכון, המליץ להם, לעבור איזושהי בדיקה של נושא הדאטה שלהם, והם החליטו שזו המלצה, והם התעלמו והם ייצאו להנפקה, ויומיים אחרי זה הם הבינו שההמלצה זה לא בדיוק המלצה, כשזה מגיע מהממשל, ואסרו את ההורדה שלהם מחנויות האפליקציה, הורידו אותם מחנויות האפליקציות, הם התחילו איזשהו תהליך של בדיקה על ידי הגוף הרגולטורי שם, כנראה מאוד יחב להם גם בשורה התחתונה בסופו של דבר. וזה קרה באמת בגלל הדאטה. עכשיו, נושא הדאטה הרגיש שאת התייחסת אליו, ענת, יש דוגמה מצוינת שדיברו עליה, באיזשהו מהלך פיארי שיווקי כזה, הם הוציאו מין דירוג של בניין ממשלתי מסוים בבייג'ין, שכל העובדים שלו השתמשו בשירות של דידי, שמי שלא יודע זה סוג של מקבילה לאובר, והם דירגו מי המחלקה שהעובדים שלה מגיעים הכי מוקדם, מי נשאר עד הכי מאוחר, מי עובד הכי הרבה שעות, זה היה כאילו נורא משעשע, אבל כנראה שאת החבר'ה בשלטון זה קצת פחות שישע, ושיהיה ברור, אני לא חושב שבגלל זה הדבר הזה קורה, כן? אבל זה רק דוגמה לאיך גם חברה כזאת...
גם איפה יש יותר תנועה, ואיפה יש פחות תנועה, ואיפה בכלל לא זזים.
חד משמעית, וגם יש להם פרויקט של מכונית אוטונומית, שבמסגרתו הם אחת מהחברות היחידות, שמרשים להם למפות ברזולוציה גבוהה את רחובות סין. עכשיו, כל הדברים האלה הם חד משמעית מידע רגיש, ובנושא של האסטרטגיה של הממשל בנושא הזה, הוא בעצם חילק את כל סוגי הדאטה שנאסף לשלוש קטגוריות. אחד זה מידע שהם מגדירים כמידע רגיש לביטחון הלאומי, שבסין זה משהו עם הגדרה מאוד רחבה, וכל מה ששם נופל בקטגוריה הזאת, כמובן לא לשימוש, אסור שיצא החוצה בשום צורה, כן. מאוד מוגבל. יש את הדבר השני, שזה מידע אישי פרטי, שזה הם הוציאו את חוקי ה-PIPL, שזה מקבילה מאוד דומה ל-GDPR, יותר קשוח ממה שיש בארצות הברית או בישראל היום.
שזה שבעצם, אומר מה?
היא מגדירה מידע פרטי של משתמשים, שיודעים שייך אותו למשתמש מסוים, שהוא אסור לשימוש בעצם למטרות מסוימות, ומקבילה מאוד את השימוש שלו לדברים שכן אפשר, ודורשת בהמשך, ניגע בזה בכל נושא האלגוריתמים, דורשת מהמשתמש שיוכל למשל לאשר איזה סוג של מידע אפשר להשתמש בו עליו בשביל להציע לו כל מיני הצעות ואיזה לא, דברים כאלה. אבל הקטגוריה השלישית היא הקטגוריה באמת מעניינת. כל מה שלא נופל לשתי הקטגוריות הראשונות מוגדר על ידי הממשל כבעצם סוג של משאב ציבורי. והם רוצים להסתכל על הדאטה כמשאב כלכלי אסטרטגי. הם אומרים, זה לא יכול להיות ש... כמה חברות בודדות מחזיקות כמעט את כל המידע, בעצם יש להם מונופול או סוג של, על המידע שנאסף, ומה שאנחנו נעשה עם הדבר הזה, מבחינתם, זה להפוך את זה למשאב. עכשיו, מה זה אומר שזה משאב? זה אומר שמתחילים ליצור בורסות, שכבר קיימות כמה כאלה, שהן עדיין לא מלאות בפעילות, אבל התשתית שם, לסחור במידע, בדאטה סטים, מה שנקרא, שדרכם אפשר לעשות המון דברים בשביל לקדם את הכלכלה. דבר אחד, זה למשל להסתכל עליו בתור איזשהו הזרקת הון דיגיטלי לעידוד של חברות סטארט-אפ. אם את חברת סטארט-אפ צעירה, נכון. שבנתה מודל
לא
של...
בדרך כלל לא חשופה למידע הזה, היא תאפשר להם לקבל אותו.
בדיוק, וזה גם מאוד מקשה עליהם באמת להתחרות, כי מודל נכון. של אינטליגנציה מלאכותית דורש כמה שיותר מידע איכותי. לאף חברת סטארט-אפ אין שום סיכוי להתקרב אפילו לאזור של הכמויות שיש לאליבאבה, או טנסנט, או ביידנס, או כל הענקיות האלה. ברגע שהופכים את כל הדברים שהם לא רגישים לביטחון הלאומי או אישיים, למה שהם יכולים להשתמש בו, כסובסידיה במקרה של סטארט-אפים למשל, או כחברות גם יותר בוגרות בבורסות של סחורות, אבל בורסות של מידע בעצם. אז זה מאפשר פתאום ביצועים הרבה יותר טובים לכל המודלים של האינטליגנציה המלאכותית, שפתאום מקבלים הזרקה של כמויות דאטה ש... שום סטארט-אפ בעולם לא יכול להגיע לכמויות כאלה היום, כי הן מוחזקות, אם זה במערב, אז על ידי גוגל ופייסבוק ואמזון וחברותיהן.
יורם, בעצם מה שיובל מתאר כאן, אפשר לראות את זה כחזון אורווליאני קלאסי, בגלל שבקצה נמצאת המפלגה הקומוניסטית והטוטליטריות שלה. אבל אם לא היינו מסתכלים על זה דרך הפרספקטיבה של בקצה יש את המפלגה, הרי בסך הכל הרעיונות הם טובים. המידע האדיר שנצבר בעשור האחרון ובשני העשורים האחרונים בכל העולם, על ידי ענקיות הטכנולוגיה, משרת בעיקר אותן, את גוגל, פייסבוק, אמזון ושות. והנה באים הסינים ואומרים, אנחנו נמצאים בעידן המידע, בוא נוודא שהמידע הוא מוצר ציבורי.
אז ככה, נחלק את זה לשניים. קודם כל... מבחינת ההנהגה הסינית, מבחינה תפיסתית, מידע זה כוח. זה נכון לגבי כולם, אצלם זה נכון בצורה אובססיבית. והראיה לכך זה החשאיות והסודיות שהממשל, ההנהגה הסינית, נוקטים לגבי כל דבר שהוא. אין הרבה גופי ממשל, אין הרבה מדינות שרמת החשאיות שם היא גדולה כמו בסין. באותה מידה, או על אותו משקל, אין הרבה משטרים כמו המשטר הסיני, שמשקיע כל כך הרבה משאבים ומאמצים לאסוף מידע מכל דבר שקורה, מכל דבר שזז, על כל דבר שזז במדינה, על כל אדם, על כל חברה, כולל כמובן דברים מחוץ לגבולות המדינה, ובאותה עת, לפחות עד עכשיו, היה מאוד מאוד חסכן, נאמר את זה ככה, בשיתוף של אותה מידע. ואז נשאלת השאלה, גיא, ככה, כמו שאתה מעלה, נגיד במין... מציאות אלטרנטיבית, אולי באמת מישהו שם קם בבוקר ואומר, אופס, בעצם אפשר לנהוג אחרת.
בואו נפתח את זה.
בואו נפתח הרחב. את זה. אני שואל את עצמי שאלה אחרת. בואו נגיד שבאמת נאסף מידע כל כך גדול על ידי אליבאבה ודומותיהן, ועכשיו בא הממשל ומציע הצעה, בואו נחלוק את זה כדי לחזק סטארט-אפים. נשמע מאוד יפה. מנקודה זו ואילך, איזה יזם גדול בסין, תהיה לו איזושהי נכונות להשקיע איזשהו משאב באיסוף ושימור מידע, כשהוא יודע שהמשאבים האלה בעצם הופכים להיות נחלת
יובל, הכלל. יובל מסמן עם הראש שזה לא כך המצב. אז...
סליחה, לא, כי באמת כל מה שיורם אמר עכשיו, עד עכשיו די הסכמתי, אבל זה ממש לא נכון לדעתי, כי אם אנחנו מדברים על שוק ענק, שאתה יכול ליצור בו מוצר עם ערך, אז דאטה כן, יש לו חשיבות, אגב, לכל החברות שהבעלות על המידע, היא עדיין תוגדר שהן בעלות המידע, הן רק יהיו חייבות לשתף אותו. ומה שזה אומר, זה שדבר ראשון, להם עדיין יש יכולת להציע הצעות על הפלטפורמה שלהם, ליוזרים ספציפיים שהם יודעים לשייך אותם אליהם, שיש להם ערך יותר גדול מלחברות אחרות. וגם, בוא נגיד שלבנות חברה שתעשה 200 מיליארד דולר במקום חצי טריליון דולר, זה לא הצעת ערך כזאת רעה, וגם אם תעשה רק 50 מיליארד דולר, זה לא יעצור את היזמים שרוצים לבנות משהו מרשים מלעבוד בתחום הזה.
יובל, השיחה ביניכם כרגע נשמעת לי, במידה מסוימת ודי מצחיק, כמו הוויכוח שיש בתוך ארצות הברית, בין אלה שרוצים לנקוט מדיניות מאוד אגרסיבית, נגד גוגל, פייסבוק, אמזון ושוט, ואלה שאומרים שאם נעשה את זה, אנחנו נפגע בכל הסטארט-אפים ובהקניין הפרטי, ונדקה את הכלכלה, כאשר יורם מביע עמדות שדומות יותר לימין האמריקאי, ויובל מביע דעה שדומות יותר לאלה שטוענים שאם נפרק את החברות ונחליש אותם, בעצם נאיץ את הכלכלה.
רק שיורם גיא מטיל אולי קצת ספק בכמה המניעים האלה הם תיאורים ונועדו באמת לסדר את הכלכלה, וכמה מסתתר מאחורי מניעים פוליטיים. אני טועה, יורם?
לא, את לא טוענת. כשאני מסתכל אחורה על ההיסטוריה הסינית, למעט תקופה מוגבלת מאוד, בעיקר שנות ה-80, אני לא רואה תקופה, אני לא רואה מצב שההנהגה הסינית באמת שחררה את כוחות השוק, אלא להפך.
בעצם הרפורמות שלהם היו תמיד כתוצאה מסוג של לחץ ציבורי, נכון? לא מאיזה רצון באמת לקדם או לפתוח את השוק.
למעשה הרפורמות בסין התנהלו מאז סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, בדינמיקה מאוד מעניינת. אפשר לקרוא לזה דינמיקה של אילוצים או דינמיקה של חוסר ברירה. מ-1979, הסין כל כמה שנים קידמה גל רפורמות נוסף, משמעותי יותר מקודמה. בכל אחת מהצמתים אלה, בכל נקודת זמן שההנהגה קידמה רפורמות, היא עשתה את זה בגלל תחושת מצוקה פוליטית. היא עשתה את זה בגלל תחושה שאם היא לא תקדם רפורמות, היציבות הפוליטית במדינה תתערער בגלל מצוקה חומרית, מצוקה כלכלית וכו'. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שכל גל רפורמות כזה, מן הסתם, מחליש את שליטת המפלגה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו פרדוקס. אני מקדם רפורמות כדי להבטיח את שליטת המפלגה במדינה, ובו זמנית אותן רפורמות מחלישות את שליטת המדינה.
יובל, לא הזכרנו את זה שהשלטונות בסין התקינו בעשור האחרון משהו כמו 400 מיליון מצלמות מעקב בכל המדינה. בחלק מהערים בסין יש צפיפות, רמת הצפיפות של המצלמות זה 8,000 מצלמות במייל אחד רבוע. אז דרך אחת שוב לראות את זה, להגיד, טוב, זה אורוול קלאסי, אין יותר מזה, מצלמות מעקב בכל מקום. ואחרים אומרים, רגע, אבל תשימו לב שסין זה המדינה הכי מובילה בעולם בסמארט סיטיז, בערים חכמות, והיא מנהלת את התנועה שלה, את האנרגיה שלה, את השירותים הציבוריים שלה. בכלל, הממשק בין, חלק גדול מהממשק בין האזרחים בסין לבין הממשלה מתבצע באפליקציות בסמארטפון ברמה ובהתקדמות שאפילו באירופה לא הגיעו אליהם.
נכון, אז באמת אני חושב בהקשר הזה שמה שחשוב להגיד גם בהקשר לדיון שהיה עד עכשיו, זה שסין והממשל הסיני מחפשים שליטה מוגברת ולשלוט בכל הדאטה ולדעת כל מה שקורה ולדרג, בהתייחס למה שאמרת גיא, את כל האנשים עם מצלמות זיהוי פנים ולתת להם פרופיל וציון על הרמת התרומה שלהם לחברה או הפגיעה שלהם בחברה. זה נכון, זה קורה, זה לא סותר את זה שמדובר במשהו שהוא ממש לא רק בזה. כלומר, בסופו של דבר, הם עובדים על מה שאפשר לקרוא לו באמת, נזכרת את זה בהתחלה, state capitalism, אולי בניגוד ל-financial capitalism, שבו המדינה בעצם מכווינה לאן הולכים. אז ההקשר הזה של המצלמות, זה באמת נותן להם את השליטה, זה נותן להם גם את היכולת להפוך למובילה העולמית בלי מתחרים בכל נושא טכנולוגיות זיהוי הפנים ובכלל, אבל גם בכל הנושאים שהם עושים, חשוב לדעת שבקונגרס האחרון, בפגישה האחרונה, בשתי הפגישות, מה שמכונה בתחילת השנה, זה היה הפעם הראשונה שבעצם תוכנית חומש יצא בלי שיש בה יעדים ברורים של צמיחה כלכלית. וזה מתחבר לעוד הצהרות שאפשר לשמוע מהכיוון שלהם, ואפשר כמובן לבטל אותם ולהגיד שזה לא רציני, וזה כסות למשהו אחר, אבל אני נוטה כן להקשיב לדברים האלה שהם אומרים. והם מדברים על זה שזה כבר לא צמיחה בכל מחיר, והרעיון עכשיו ליציבות כלכלית הוא לא צמיחה בכל מחיר, אלא יש דברים שהם יותר חשובים להם כרגע. אחד מהם זה לטפל בכל הבועות הכלכליות וכל נושא החוב, שמעיק על המדינה, וזה בהקשר של מה שאנחנו רואים עם אברגרנד באמת. דבר נוסף זה לעבור, מה לעשות, פלטפורמות לסחר מקוון ושליחויות, זה לא מה שכרגע בראש מעייניהם האסטרטגיים של מובילי הכלכלה והמדינה הסינית. הרבה יותר חשוב להם להשקיע בדברים שהם ציינו בתוכנית החומש, של למשל רובוטיקה, למשל שימושים במערכת הלוויין שהם בונים, שימושים...
טכנולוגיה אמיתית עמוקה, ולא מה שאנחנו בטעות קוראים, אנחנו קוראים היום לפייסבוק חברה טכנולוגית, אבל בעצם הטכנולוגיה שם מועטה, ובעיקר זה מדיה ותקשורת על סטרואידים, ובאים הסינים ואנחנו אומרים, אנחנו בעצם רוצים טכנולוגיה אמיתית.
בדיוק, אז להשקיע בחקר האוקיינוסים ודיפ ספייס וכל נושא הדיפ טק, שזה כל הדברים גם שהם יודעים שהם חלשים בהם יחסית, כמו תחום השבבים, תחום המכשור הרפואי הסופר מתקדם, דברים כאלה שהם באמת בונים כלכלה חזקה לטווח ארוך, זה מה שעומד לדעתי בראש מעייניהם בסיפור הזה, וכמובן שבדרך מחזקים את הכוח של המפלגה, כוח של המפלגה בראש ובראשונה, בא מזה שצין נתפסת בעיני העם כחזקה, שמתייחסים דרך כל הרגולציות האלה, אגב, רוב הרגולציות באות בתגובה, ובקטע הזה הם ריאקטיביים יותר מאשר מתכננים 20 שנה קדימה, כמו שהם באמת עושים, אבל לא ברגולציות הקטנות האלה. למשל, כל נושא הלימודים, זה בא בהקשר של זה שיש להם דבר שם בעיית ילודה קשה, ורוצים לעודד את, שתהיה יותר ילודה במדינה, ואחד הסיבות שאין ילודה במדינה זה שהעלות של גידול ילד בסין היא מטורפת, כי יש מרוץ עכברים כזה שהוא שאיפה לאינסוף של השקעות בילד שלך, וזה מעבר לכל הבעיות הפסיכולוגיות, גם לא מאפשר למי שלא מאוד עשיר, באמת לא...
עלות של גידול ילדים גם בישראל היא מטורפת, אבל אני רוצה לנסות לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולשאול אתכם איך ישפיעו הצעדים האלה של הממשל על הכלכלה העולמית, ואולי גם על המערכת הגיאופוליטית העולמית.
אם אפשר, אני אקח חצי צעד אחורה ואני אחבר את זה לשאלה הזאת. יובל הציג תמונה של קבלת החלטות או גיבוש מדיניות פוזיטיבית, זאת אומרת הגדרת יעדים וניסיון להשיג אותם. אני רוצה להציג את תמונה קצת אחרת של קבלת החלטות שמונעת דווקא מחוסר ביטחון עצמי ומחששות גדולים. הדבר שמטריד את השלטון הסיני, יותר מכל דבר אחר, זה כמובן אובדן התמיכה והלגיטימציה בעם. עד עכשיו הלגיטימציה הייתה מובטחת, או לפחות הייתה גבוהה. התמיכה הייתה גבוהה בזכות הצמיחה הכלכלית. הצמיחה הכלכלית, ברור לכולם, לא תימשך באותו קצב עוד הרבה שנים. למעשה, כבר עכשיו היא נבלמה, לא לחלוטין, הקצב ירד. ההנהגה הסינית מודעת למשברים הגדולים, משברים אולי זה מילה גדולה, לחולשות הגדולות שמובנות במערכת, היא גם מודעת ללחץ, מרגישה לחץ חיצוני גדול, ופה ענת זה מתחבר, ותכף אני אחבר את זה עוד. והשאלה הגדולה, מה עושים במצב כזה, כשברור שהצמיחה לא תימשך באותו קצב. פה חשוב להנהגה להבטיח את התמיכה, כנראה, של כל אותן שכבות, שבניגוד להבטחות קודמות, עכשיו ברור להם שהם לא עסקו לאותה רמת עושר, כמו שאולי הם חשבו שמחכה להם מעבר לפינה, ומה שהם עושים בין היתר, וזה גם כן מסביר את כל אותם צעדים שדיברנו, לפחות חלק מהצעדים, זה להשקיע יותר מאמץ בצמצום פערים, לעומת מאמץ קודם לקדם את קטרי הצמיחה. קודם הדגש היה לקדם את קטרי הצמיחה מתוך הנחה שהם המשכו את כולם. היום כבר ברור שהם כנראה...
שזה רק יצר פערים.
שזה בעצם. יוצר פערים ויקח הרבה זמן.
איך זה בעצם משפיע החוצה?
עכשיו, זה לא רק משפיע החוצה, זה גם מושפע מבחוץ. ההנחה של סין כנראה היא שהתלות הגדולה שהייתה לה עד עכשיו בכלכלה העולמית, מנקודת חוזק, יכול להיות שהיא הופכת לנקודת חולשה מסוימת. משברים, זה נחשף בצורה הברורה ביותר ב-2008, משבר עולמי גדול יוצר ירידה בביקושים למפעלים הסינים, ופתאום הכלכלה הסינית מוצאת את עצמה בבעיה, לא בגלל המצב הפנימי, אלא בגלל המצב החיצוני. המצור, או המצור החלקי, שארצות הברית שמה על סין מ-2018, בכל מה שקשור לייצוא טכנולוגיות, גם מתקדמות מאוד וגם קצת פחות מתקדמות, מחזק את זה, וכשההתמודדות בין סין לבין ארצות הברית נראית כאילו, אני לא אומר שזה שם, אבל נראית כאילו היא עלולה לגלוש גם להיבט הצבאי, אז כמובן שכל נושא ההספקה הפיזית נמצא גם הוא בסכנה, וסין בהחלט מוטרדת. ואחת המסקנות שלהם בשנים האחרונות זה שצריך להתחיל לחזק דווקא את הכלכלה הפנימית, דווקא את המשק, אם קודם כאשר...
להחזיר את החברות הגדולות הביתה.
להחזיר, כן, וזה מעלה סימן שאלה, אז למה להחליש את החברות הגדולות, אבל זה סיפור אחר, לשים הרבה יותר דגש על פיתוח השוק הפנימי, ולהקטין את התלות, וכן, כלומר, הדגש הופך להיות פנימה, לחזק את הביטחון העצמי, לחזק את כמו שיובל ציין, את הפטריוטיות, את הגאווה הסינית במדינה, כי בסוף זה מה שישאר במידה רבה.
יורם, ששי והסינים אומרים עכשיו shared prosperity, סגסוג לכולם ולא רק לעשירים ביותר, זה ממש נשמע כמו ביידן. כלומר, גם ביידן וגם שי מדברים על חלוקה מחדש יותר ופחות אי-שוויון. תראו, אני מניח שמכל היושבים עכשיו באולפן, אף אחד כנראה לא רוצה לחיות בסין. מי שגדל בדמוקרטיה לא מסוגל לראות את עצמו חי בדיקטטורה לא סינית ולא אחרת. בו צריך להזכיר גם אנשים לפעמים נעלמים ונשלחים למחנות חינוך מחדש. העניין הוא שעד לפני 10-20 שנה היה מקובל להניח, שהסתכלנו על ההיסטוריה, שדמוקרטיה חזקה היא קריטית בשביל צמיחה מתמשכת ועלייה ברמת החיים. אבל הסינים הוכיחו שהם מצליחים לייצר צמיחה משמעותית ושיפור ניכר באיכות החיים של מאות מיליוני אנשים, בלי דמוקרטיה, מה שכמובן הסובייטים נכשלו בו, וזה אולי בגלל שלסינים יש תרבות והיסטוריה אחרת, ובסופו של דבר יש להם ממשלה הרבה יותר איכותית, שיודעת בסופו של דבר לקדם דברים. יורם.
השאלה הזאת, האם ההנהגה הסינית הצליחה לפצח את המודלים הכלכליים הקלאסיים, נידונה ברצינות רבה, בעיקר במהלך העשור הקודם, הטביעו אפילו מונח בשם בייג'ינג קונצנזוס, כמשקל נגד למונח וושינגטון קונצנזוס, כלומר, הנה, סין הצליחה לנצח, גיא, את אותן הנחות ואותן מודלים שאתה הזכרת, שכלכלה חופשית חייבת להוליד בסופו של דבר משטר דמוקרטיה, או לפחות להתקיים בתנאי משטר דמוקרטיה. מה שקורה בעשור האחרון, ככה אני מבין את זה, מציב סימן שאלה מאוד גדול סביב ההנחות האלה. זאת אומרת, מה שההנהגה הסינית מצאה את עצמה, המצב שהיא מצאה את עצמה ניצבת מולו, בסוף העשור נגיד 2009, 10, 11, זה מצב שבו נכון, מגזרים מסוימים התעשרו מאוד, צברו הרבה מאוד הון, אבל כמו שאמרנו קודם, זה לא הצליח למשוך את הכלכלה הסינית כולה קדימה מצד אחד, מצד שני זה גם יצר מן הסתם פערים, וערער את השליטה ואולי אפילו את הלגיטימציה של השלטון של ההנהגה בקרב העם. והתגובה לזה הייתה מינוי אדם חזק כמו סי ג'ינפינג, שיקח חזרה את העניינים לידיים, ואנחנו רואים שמה שהוא עושה זה בעצם במהלך כל העשור האחרון, זה בלימה של אותן מגמות ליברליות, והחזרה, שיקום של אותם ערכים מאויסטיים, פלוס מינוס שעליהם המפלגה הקומוניסטית צמחה. השאלה כמובן, באיזה מידה הכלכלה הסינית, שהיא כן מבוססת על כללי משחק, קפיטליסטים, לפחות ברמת השטח, באיזה מידה זה המשיך לפעול בתנאים האלה, אני לא מאוד מאוד אופטימי, אבל מצד שני, כמובן, יכול להיות שאני טועה.
לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יובל, אתה בעצם עובד עם חברות וסטארט-אפים שמושקעים בסין, שפועלים בסין, ואני רוצה לשאול אותך, מה צריך לעשות היום יזם ישראלי שמושקע בסין, או שאמור להיכנס אליה? ממה הוא צריך לחשוש, ואיך הוא יכול להיזהר?
אני אשתמש במשפט ששמעתי את מנכ״ל ומייסד שיאומי, יצרני את הטלפונים והמוצרים החכמים, אומר, אם הוא עומד במקום הנכון והרוח חזקה מספיק, גם חזיר יכול לעוף. וזה בא להגיד שתכירו טוב מאוד את הרגולציה, תבינו את הכיוונים שאליהם הממשל הסיני דוחף, את המקומות שהוא רוצה לקדם ולגדל ולעזור להם להצליח, ולא את המקומות ששר חינם בעינו, ואם תעשו את זה, הסיכוי שלכם יהיה הרבה יותר טוב. בנוסף, חשוב מאוד לעבוד כל הפרקטיקות שאנחנו מכירים מארצות הברית ומאירופה. חלקם תקפות, חלקם הגדול מאוד לא תקפות בסין. צריך או שותף מקומי, או מישהו שמכיר טוב מאוד את כל הנקודות הקטנות, גם בכלכלה, גם בבירוקרטיה, תלוי בתחום, אבל לפעמים גם בממשל, ויודע לחבר לכם את הנקודות האלה ולהסביר לכם איך להתאים את הדברים שלכם למה שמתאים לסין.
ויובל, אתה צריך גם לבדוק כל בוקר שאתה קם, שהשותף הסיני שלך לא לוקח לך את כל ה-IP, ואתה נשאר בלי כלום, אני מניח.
זה תמיד משהו שכדאי לסגור אותו היטב. אני חייב לציין, אבל אגב, שבכל נושא ה-IP, יש שיפור...
קניין רוחני.
כן, קניין רוחני, ואני אומר את זה בתור מישהו כשעבדתי בחברות שעבדו עם סין, יצא לי חוות מזה קשות כמה פעמים, והרגשתי את השיפור.
מה קרה בעצם? מה זאת
אומרת? חברות שסוגרות איתך חוזה, רוצות לשלם משהו מסוים, ואתה אמור לקבל רויאלטיז פר מוצר, ואתה לא מסכים לסכום קבוע, אתה אומר, כמה שתמכרו, ככה יגיע לי, ואיכשהו הכמויות מסתדרות בדיוק לתקציב שהיה להם בראש.
אז עכשיו אני מבקש מכם לסיום לתת את צה לממשלת ישראל. שר החוץ האמריקאי בלינקן, כך פורסם, עומד לדרוש מממשלת ישראל, כמובן בשליחותו של הממשל האמריקאי, לצנן את היחסים הכלכליים עם סין. סין מעורבת יותר ויותר כאן בכלכלה. והשאלה היא מה ממשלת ישראל צריכה לעשות. האם אנחנו נמשיך להמר כמו שהימרנו, כמו שהייתה לנו שותפות אסטרטגית עם ארצות הברית, בעצם מאז הקמת המדינה, או שאנחנו צריכים להבין שסין יכול להיות העתיד של הכלכלה הגלובלית, ואנחנו לא יכולים בשום מצב להפנות כתף קרה לסינים?
אני חושב שלישראל אין הרבה ברירה באמת, אלא להישאר בברית שלה עם ארצות הברית, גם כי אנחנו זוכים לתנאים של לקוח מועדף פלוס פלוס, ולא כדאי לוותר על זה. וגם כי באמת בסוף זה בת ברית נאמנה, שהוכיחה את זה שנותנת לנו את הגב שלו בכל מקום שצריך, בצורה שסין לא תעשה, חד משמעית. סין עובדת לפי אינטרסים שלה נטו. אני כן חושב שזה יהיה טעות להגביל את הסחר הכלכלי ואת השיתוף פעולה הכלכלי שלנו עם סין באופן רחב. אני חושב שכן כדאי להקשיב לאמריקאים בכל הנושא של בעיקר ביטחון ודברים מאוד מאוד ספציפיים, אבל למשל, כמו כל הנושא עם נמל חיפה שמדברים עליו עכשיו ודברים כאלה, זה גם קצת דו פרצופיות, כי יש חברות סיניות שמפעילות נמלים אמריקאים גם בארצות הברית, אז צריך לדעת איפה להעביר את הגבול. זה לא קל, כי אנחנו כמובן הילד במערכת היחסים הזאת עם הדודה או האבא האמריקאי שלנו.
אבל צריך לשים לזה לב.
אבל צריך לשים.
יורם, מה אתה חושב?
כן, לגבי השאלה ארצות הברית או סין, כאן אין בכלל דילמה. ברור שהשותפה הטבעית שלי ישראל זה ארצות הברית, אין כאן בכלל דילמה. סין לא יכולה וגם לא רוצה להיכנס למקום הזה. השאלה יותר חשובה היא איך מנהלים את אותו צינון יחסים עם סין, שמן הסתם קורה וימשיך לקרות. ופה צריך לזכור דבר כזה, החשיבות של ישראל מבחינת סין היא נמוכה. סין יכולה להסתדר מצוין בלי ישראל, מבחינה מהותית.
מה זאת אומרת? לא מעצמה עולמית.
ישראל כנראה לא יכולה לתת לסין שום דבר שסין לא יכולה להשיג ממקורות אחרים. מה שכן, ממדינה קטנה יחסית כמו ישראל, מצופה לנהוג באדיבות ובנימוס, ולכן אני הייתי מציע, ממליץ, מקבלי החלטות הישראלים, לא לעשות שום צעד שילבין את פניהם של מנהיגי סין, הדיפלומטים הסינים, ובאותה נשימה כמובן לעשות מה שהם יכולים כדי לא לפתח תלות בסין. תלות בסין זה דבר לא בריא, כלומר מצד אחד להימנע מתלות, מצד שני לשמור על כבודה של סין, ולהמשיך ללכת יד ביד.
ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה, יובל. תודה רבה, יורם.
תודה.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה רבה לדוקטור יורם עברון, ליובל ויינברג, לדן ברומר ולאמיר פקטור. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.